חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. היום התגייסו צעירים חרדים לחטיבה החדשה, חשמונאים. בינתיים רק כמה עשרות, פלוגה לסדיר ועוד פלוגה לשלב ב', מבוגרים יותר שמתגייסים לטירונות רובעי 7 ואחר כך ישרתו במילואים. בנו להם בסיס מיוחד, יהיו שעות מוקדשות ללימוד תורה, בתי כנסת, כשרות מהודרת, ובמקום אוף גוזל היה אברהם פריד ברמקולים, תפילת מי שברך לחיילים, ולא היה מי שהתלונן על הדתה. והעיתונאים שבאו לסקר ציינו שלא היה פלג ירושלמי שהשתולל בכניסה לבקום, גם לא זרזיף של ירושלמי. שקט. בשבוע שעבר היו כמה שדווקא היו מודאגים שהחרדים שמתגייסים יהוו תוספת דתית קיצונית לצבא, שגם ככה מדיג אותם מהסיבה הזאת. אז שיחליטו באיזה צד של המקל הם רוצים לאחוז, הצד שצועק בצדק שחרדים צריכים לשרת, או הצד שחושש שמה הצבא יהיה דתי. על כל פנים, גם אם היום רק מעטים, וצריך ממש פי מאה ממה שהתגייסו היום, אני מתפלל שזו רק ההתחלה, שיגיעו מאות ואחר כך אלפים, והלוואי שנגיע למצב שבעוד כמה שנים יהיו כאן כאלה שיתפסו את הראש ויגידו מה עשינו. הצבא עבר הדתה, לא מלמעלה למטה, לא בפקודה, אלא מתוכו, בזכות חייליו.
חמש בערב, השוטר הרע.
ערב טוב, אני טל שלב, ואני הערב השוטרת הרעה. המונולוג קורע הלב של מעיין אדם ביום שישי האחרון בקשת 12 היה צריך להריד את שולחן השבת של כל שר וחק בקואליציה. אדם, שאיבדה את אחותה מפל שנרצחה במסיבת הנובה בשבעה באוקטובר, זעקה מדם ליבה, זעקה אמיתית, מדויקת ופשוטה. אני רוצה לדעת מה קרה לה. ולא רק היא. שנה ושלושה חודשים אחרי האסון הגדול ביותר בתולדות ישראל, יש יותר שאלות מתשובות לגבי שרשרת המחדלים המודיעיניים, המבצעים והמדיניים שקדמה לו, והרבה מאוד אנשים שרוצים לדעת את האמת. כ-1,000 משפחות שנפגעו בשבעה באוקטובר הצטרפו בשבועות האחרונים למועצת אוקטובר, עם דרישה אחת פשוטה, ועדת חקירה ממלכתית. אבל הממשלה אוטמת את אוזניה בפני הכאב, עם ספינים על ועדות פוליטיות, אלטרנטיביות, מיוחדות, ובעיקר בלי שופטים, שלכאורה לא אמינים בעיני הציבור. אפשר לחשוב כמה אמון יש בפוליטיקאים, כן? תחלמו גלית דיסטל אטבריאן צרכה בכנסת בחודש שעבר, ושמחה רוטמן נטש דיון באמצע רק כי המשפחות השכולות דיברו יותר מדי. ומעל כולם התעלו הליכוד וערוץ 14, שדרשו לפתוח נגדן בחקירה פלילית, לא פחות כי השתמשו בסמל המדינה. אין לתאר. אז למעיין אדם, אייל אשל, יונתן שימריז, ולכל האנשים שאיבדו בשבעה באוקטובר את יקיריהם, הממשלה אולי לא רוצה לשמוע אתכם, אבל אנחנו כן. העם איתכם.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם אריה אלדד וטל שלב.
ערב טוב, טל.
ערב טוב, הרי שבוע טוב.
שבוע טוב. תגידי, את יודעת מה קרה במלחמת יום הכיפורים?
בוועדת חקירה הממלכתית?
לא, בכלל. מה קרה? למה הופתענו?
הייתה קונספציה. יש הרבה סיבות שהופתענו. היה שם כישלון מודיעיני, היה שם כישלון מדיני. כאמור, ידענו, כי הייתה ועדת חקירה ממלכתית.
אבל בסוף לא ידענו. כלומר, בסוף האבא של החייל במוצב לא ידע למה זה קרה לבן שלו. ואני חושש ש... ואני רוצה ועדת חקירה ממלכתית. אני חושב שהיא חיונית. ובסוף תהיה. אבל אני חושש שמעיין אדם לא תדע מה ולמה. ולעולם לא נדע. כי אחרי שיביאו לנו את כל העובדות ויגידו לנו הוא והוא אחראי וזה... בסוף אנחנו לא נבין, אבל איך זה יכול היה לקרות לנו? לא נבין את זה.
מאוד יכול להיות, זה אסון בסדר גודל כזה, ובאמת גם מהמעט שאנחנו יודעים, או כבר די הרבה שאנחנו יודעים, יש שם באמת כמויות של אחריות לחלק להרבה מאוד אנשים. אבל בסוף, אריה, מעיין אדם צריכה לקבל גם את היחס המכבד, והזעקה שלה נבעה בעיניי, גם מהתחושה שהפוליטיקאים פשוט לא רוצים לשמוע, שמזלזלים במשפחות השכולות, ועל זה אני חושבת כולנו צריכים, אתה יודע, מלא היו בונים, מתחילים לבנות ועדת חקירה אחרת, גם את זה לא באמת עושים, פשוט מורחים.
כן. כן, וככל שזה מתרחק, אנחנו נוכל פחות לסמוך על מה שימצא, כי ככל שמתרחקים מהמאורעות, אנשים מגבשים לעצמם את הסיפור שלהם, שהוא לא תמיד מתאים לעובדות המדויקות, וסיפור השומון, יהיו פה 100 הסברים ו100 תירוצים, ואני כבר לא יודע אם באמת יום אחד נצליח להבין לאשורו מה היה ולמה. אבל בסדר, תגידי, מה צפוי לנו בתוכנית היום?
תהיה איתנו השרה גילה גמליאל, שעות, ימים קריטיים בעסקת חטופים, גם רמי איגרא, נדבר קצת על היועצת המשפטית לממשלה והעימות הנוכחי שלה, גם על הסכנה לחיילי צה"ל, וכמובן נרחיב גם על החרדים, הגיוס.
כל זה אחרי החדשות.
עכשיו 5 בערב עם אריאל דד וטל שלו.
כן, אבל אנחנו לא לבד, אנחנו לא לבד. האורחים והמפיקים שלנו הם אסף נבו ושני רומנו, ואחרי אל השידור שקד וולפין. שוב ערב טוב טל. אני חושב שלא רק שאנחנו לא לבד, והאורחים והמפיקים ואחרים על השידור איתנו, גם השרה גילה גמליאל איתנו. שלום לך וערב טוב.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב, פרופסור אלדד, מטל שלב
וקרים. ראית אתמול את הסרטון שהחמאס שחרר עם לירי אלבג?
אני ראיתי את התמונה מאוד קשה, ואני בהחלט מחבקת את המשפחה של לירי, אני גם בקשר עם ההורים שלה לאורך זמן, גם אתמול התכתבתי איתם בהודעות, וזה אכן כואב מאוד. אני חושבת שאין מישהו במדינה שלנו שלא הולך לישון עם זה ולא קם עם זה בבוקר, ואנחנו עושים הכל על מנת להחזיר את כולם הביתה כמה שיותר מהר. ופה אני אומרת באופן חד משמעי, אני אתן גב מלא לראש הממשלה ולצוות המסע ומתן, גם לראש המוסד וראש השב"כ, שאני איתם בקשר רציף בנושא הזה, וברגע שתגיע העסקה כולנו נתייצב ונצביע בעדה.
השרה גמליאל, יש לראש הממשלה רוב לכל עסקה בממשלה, נכון? בעצם בשלב זה.
לדעתי כן, בהחלט.
ולהערכתך ההתנגדות של בן גביר וסמוטריץ', שאנחנו די יודעים אותה מראש, את חושבת שהיא תסלים, את יודעת, עד כדי איום בהפלת הממשלה?
ממש לא. אני חושבת שכפי שבעסקה הראשונה בן גביר הודיע שהוא הצביע נגד, הוא אכן הצביע נגד, והעסקה פשוט עברה, אותו קנה לסמוטריץ' אמר שהוא הצביע נגד, אבל הוא התרקח בהמשך והצביע בעד, ואני חושבת שבימים האחרונים הוא כבר דיבר אחרת לגבי העסקה, שהוא פתוח והוא יקשיב, ואני מאמינה שאכן זה כך יהיה. ועל כן לטעמי מה שצריך זה ליצור את הבשלות. שמענו גם כן מה אמר בלינקן, שלאורך כל התקופה הזו מי שפשוט כל פעם חדש תרפדו את העסקה הזה חמאס, נקווה שהפעם זה כן יצליח לנו, ושתהיה תזרימה מתבקשת על מנת לממש את העסקה.
יש המון דעות ביחס לעסקה הזאת. יש כאלה שאומרים שצריך כולם תמורות כולם, עסקה כוללת, הפסקת לחימה, ויש אומרים גם אם נצליח עכשיו עסקה חלקית צריך ללכת עליה כי עדיף להציל מה שאפשר כרגע. אבל את נותנת קארט בלנש, את נותנת אשראי פתוח לנתניהו ולצוות המסע ומתן, מה שהם יגידו יהיה טוב בעינייך. אין לך עמדה,
איתם,
אין לך עמדה את בוויכוח
את העמדה
הזה?
שלי, את העמדה שלי אמרתי גם בשיחות הסגורות, גם מול ראש השב"כ, גם מול ראש המוסד, וגם בישיבות הקבינט, וגם מול ראש הממשלה. חושבת שאין מקום להיכנס לתוך השיח של המסע ומתן בתקשורת, את העמי, זה דבר שפועל הפוך ועלול לטרפד ולפעול כנגד. ודבר שני, הפגיעה שזה פוגע במשפחות עצמן כל פעם מחדש, וגם עלול לייצר נגזרות של מה שקורה בפועל בתהליך עצמו, לטעמי צריך כמה שפחות לדבר ולאפשר את העשייה המוחשית מצד הצוות שנמצא בפניו, שנמצא בפניו מטרת המלחמה, שזה להחזיר את כל החטופות והחטופים, החיים והחללים כאחד, והם לדעתי באופן
יהיו עוד כמה מטרות מלחמה.
לדעתי ומידיעתי עושים את הכל על מנת להחזיר את כולם.
אבל שרה גמליאל, באמת, מה את אומרת לעינב צנגאוקר, שאומרת שעסקה חלקית תגזר דין מוות על מתן צנגאוקר ועל חיילים ואזרחים נוספים שישארו מאחור?
אני יכולה לומר בוודאות שמטרת המלחמה זה להחזיר את כולם, וזה מה שנעשה.
אבל כרגע מדברים על עסקה חלקית, לא על כולם.
אז אני אומרת שוב, אני סומכת על הצוות מסע ומתן, גם משיחות איתם וגם מתוך ידיעה, שהם עושים את הכל על מנת להחזיר ולמקסם את כל עסקה שבאה לפתחנו. כל מה שיהיה מהבחינה הזאת שיגיע כעסקה שיצרה את הבשלות להתחיל ולהתניע מחדש את המהלך ולהחזיר לכאן חטופות וחטופים, לטעמי, יש, מבחינתי לפחות, יש להם את התמיכה שלי המאוד מאוד ברורה בעניין הזה.
עכשיו תגידי,
את היית שרה כשהגדירו את מטרות המלחמה כבר, נכון? אפילו שרה לענייני מודיעין, אם אינני טועה. זו הייתה מטרת המלחמה? ככה היא הוגדרה?
מטרת המלחמה מתחילתה הוגדרה להחזרת החטופות והחטופים, כולם חללים וחיים כאחד, מתחילת המלחמה.
כן,
לא אמרו שם משהו על החמאס, אם אני לא טועה, היה גם, הזכירו את החמאס במטרות המלחמה, נדמה לי.
שנייה, יש מספר מטרות, הן לא בהכרח אחת כנגד השנייה, וכך גם צריך לראות אותן. המטרות הן מטרות ברורות. המטרה זה להחזיר את כל החטופות והחטופים הביתה. המטרה, יש עוד שתי מטרות שנוגעות לרצועת עזה. השנייה שבהן זה לדאוג ולהחזיר את הביטחון לאזרחים שלנו, ושהרצועה לא תהווה יותר בעיה ביטחונית כנגדנו. והדבר השלישי, זה שחמאס לא יקבל יותר את השליטה, לא מבחינה צבאית ולא מבחינה מדינית ברצועה. אלה שלוש מטרות המלחמה, כפי שהן הוגדרו לגבי הרצועה. כמובן שיש את המטרה הנוספת באזור הצפון, של להחזיר את המפונים.
כן, אבל את חושבת שאפשר להגשים את מטרת המלחמה ביחס לחמאס, תוך כדי הפסקת המלחמה? כי זה התנאי שלהם.
אז אני חושבת שבעת הזו אני לא הייתי רוצה לנהל שיח כזה או אחר סביב הדברים שכרוכים בתוך המסע ומתן בעת הזו, מכיוון שלטעמי אלה דברים שרק עלולים לפגוע כרגע בתוך השיח המתבשל. ועל כן אני, כפי שאמרתי קודם, נתנו את המנדט, צריך לתת להם לממש אותו, הם יודעים בדיוק את גבולות הגזרה שלהם בהקשר הזה, ואני מאמינה שהם יעשו את הדברים בצורה הטובה ביותר.
השרה גמליאל, אבל זה האירוע הזה של הלוואי, כן? שתגיע באמת עסקה לפתחה של הממשלה בימים הקרובים, אבל זה קורה כמובן כשאנחנו מכירים את ההתנגדות של בן גביר, וגם היחסים, בוא נגיד, בתוך הקואליציה, הם לא הכי יציבים בעולם. אז יכול להיות שבן גביר יחליט שזה הקש ששובר את גב הגמל, ושאולי הוא יחליט לפרוש מהממשלה.
אין פה, אז שיפרוש, אין פה, אני לא מאמינה שיפרוש לזה, או לא איים שהוא יפרוש לגבי הדבר הזה, אבל לך אני יכולה לומר בצורה ברורה, אין מקום לפוליטיקה שמדברים על חיי אדם, וזה לא יקבל את המשמעות שלו בשיח הזה, לא היה לאורך כל המלחמה, והנה אני אומרת לך גם לא יהיה עכשיו. ועל כן, כל הדיבורים שמנסים לתאר לעתים סביב זה, מלבד קמפיין מרושע, לא חושבת שיש בזה דבר וחצי דבר.
מה חשבת על ההתנצלות של בן גביר אתמול?
תראי, קודם כל היה מקום להתנצלות שלו, כי לא עושים דברים מן הסוג הזה. זה דבר אחד, כולי תקווה גם, אבל שתהיה לזה המשכיות של הפנמה, שבן גביר נמצא בקואליציה, ויש כללים כשנמצאים בקואליציה, ולא מתנהלים בצורה כזו.
את מתרשמת שיש הפנמה כזאת?
תראי, בעיקרון אני בהחלט קוראת גם לו וגם לסמוטריץ' לשבת ולקבל כבר את ההסכמות בהיבט הכלכלי לגבי תקציב המדינה לקראת קריאה שנייה ושלישית, ולפתור את הסאגה הזו. אני בהחלט מאמינה שזה ישים באפשרי, שמעתי גם את סמוטריץ', שמעתי גם את בן גביר, אבל...
את חושבת אבל שזה באמת בגלל תקציב השם שוטרים? זה מה שעמד מאחורי...
אין שום סיבה בעולם שיכולה להצדיק התנהגות כזו, ועל כן אני לא יכולה לתת לזה תירוץ, בסדר? אבל יחד עם זאת אני אומרת באופן כללי, שכל חלקי הקואליציה חייבים להבין את גודל השעה, ולעשות קואליציה, ולדאוג לקואליציה יציבה, וכך לא אמורים להתנהל בצורה מן הסוג הזה. טראמפ ממש... ערב כניסתו לתפקידו, אנחנו צריכים לבוא ולקדם כל כך הרבה דברים דרמטיים במדינה, אנחנו צריכים לסיים את להכשיר את השקט מסביב לכל גבולותינו, ויש לנו עוד אתגרים מאוד מאוד כבדי משקל, צריכים לדאוג שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, וגם לבחון את האפשרות להפלת המשטר, אלה דברים שלא יכולים לעשות בצורה כזאת של חדשות נזכרים, של תרלול בתוך הקואליציה.
לפני איראן יש לכם...
יש לציבור ברורה לשנתיים הקרובות, על מנת לבוא ולקדם את הדברים הללו. יש לנו את האפשרות הזו, ואני אומרת לך, אף אחד לא יסלח לאף אחד ממרכיבי הימין, שיבוא ויערוס את ההזדמנות הזאת שקיימת לפתחנו.
אז מה, זה אומר שאת תצביעי בעד חוק? רגע, זה אומר שאת תצביעי בעד חוק הפטור מגיוס? כי הרי לא מפילים ממשלה בעידן כזה כל כך דרמטי, כמו שאת אומרת.
עוד פעם אני אומרת, אנחנו לא הולכים עכשיו להעביר החלטות שהן יהיו החלטות שהן בחייה לדורות. חוץ מזה, כדי ליישם את הדברים שאמרתי, בין יתר הדברים צריך לגייס חרדים לצבא, וצריכים להגדיל את הצבא שלנו במקום צבא קטן, צריך שהוא יהיה הרבה יותר רחב, וכתוצאה מזה יש מקום לגיוס של חרדים פנימה, לפי צורכי הצבא בעת הזו, וזה מה שיקרה.
את מכירה את המתווה של השר כץ?
המתווה של השר כץ אומר דברים מאוד מאוד ברורים, שבשנתיים הקרובות צורכי הצבא ימומשו לפי מה שהם יכולים לקלוט בחברה החרדית, ובנוסף לזה הוא רוצה להגיע ליעד שיהפוך במקום מכסות לאחוזים של 50%.
אבל הצבא גיוס. אומר אני יכול לקלוט את כולם, את כל מחזור הגיוס, אמר בסוף שבוע שעבר. אז,
תראה,
אז
עוד פעם, אני שמעתי...
אלה צורכי הצבא ואלה יכולותיו.
עוד פעם, יש הבדל בין... בוא נעשה קצת סדר. הצבא, כל התקופה הזו, אמר שהוא לא יכול לקלוט יותר מ-X. עכשיו אני שמחה שסוף סוף הם הפנימו שהם צריכים להתחיל ולייצר, להכשיר את הדברים האלה כדי באמת לקלוט אותם, כי בסופו של דבר הרצון הוא, ואני ממש, אני לא יודעת אם ראיתם את, את הכתבה... שהייתה על, על, על הגיוס חרדים, כמה מרגשת היא הייתה לראות חרדים שלוקחים אחריות על עצמם ובאים ממש כדי לשמש את, את המודל הראשוני ליחידת שמשון, אני חושבת שקוראים לה, שתוקם, יחידה חרדית, חתיבה חרדית.
החשמונאים,
נכון, סליחה. החשמונאים, שבעיניי זה היה פשוט מרגש. אני חושבת שבאמת לחשוב שאנחנו עכשיו צריכים לבוא ולהתחיל להפוך את זה לדבר הטבעי ביותר בחברה החרדית. אני באמת ובתמים מאמינה שזה עוד הרבה יותר מ-50% קליטה של האוכלוסייה, ברגע שזה יהפוך להיות אך טבעי. לכדי שהם מגיעים הביתה ומגיעים לבני ברק, ולא צריכים לפשוט את המדים מחוץ לעיר, אלא באים ומתגייסים. אני באמת מאמינה שאנחנו... נכנסים כאן לרגע היסטורי של שינוי גם בתפיסה וגם בהוויה בתוך החברה, וצריך לעשות את זה
גם אני מקווה
עכשיו. אני אומרת עוד פעם, אני חושבת שברגע
אם אמרת כבר חבל להגיד עוד פעם,
אני אומרת שלא, כשמציבים יעד ראשוני של 50% גיוס, וזה יעד שבאמת לטעמי הוא ישים בהחלט, אנחנו מתחילים להכניס את זה להוויה של שבסך הכל הדברים הכי טבעיים שבעולם.
כולנו רוצים, לראות, אבל
תגיד. נעשה, אני רוצה לומר לך שאני פעלתי, ואני שמחה על כך.
השרה גמליאל, זה מישור נוח מאוד להגיד משהו שכולם מסכימים עליו.
לא, רגע, אני רוצה לומר משהו שהוא חשוב. אני קידמתי את הגיוס הראשון של חרדים לשבק. ואני חייבת לומר לך שבהתחלה היו בזה קצת מורכבויות, גם מהשבק, גם מהקליטה של החרדים, ובקורס הראשון שיצא לדרך, לך שראו את האיכויות של האנשים נפתחו מאז. עוד קורסים נוספים בקליטה של חרדים לשלק, אבל לא רק. לכל הארגונים החשאים כתוצאה מזה. ראו את המודל המאוד מאוד מצליח, ואז כבר, אתה יודע, הפתיחות הזאת הייתה מכל הכיוונים.
אין ויכוח באולפן הזה על הצורך ועל הרצון ועל ההכרח.
אבל גם על הדרך, לזה אני מתכוונת.
הדרך, מצוין. עכשיו אני ברשותך...
הדרך לא צריכה להיות פטרנליסטית, היא צריכה להיות מתוך הבנה של הצרכים, מתוך למידה במהלך הזמן, וגם תוך קליטה מה שהצבא יכול כרגע להרשות לעצמו, לקלוט אותם במיידי. אני מאמינה שהשנתיים האלו, שהצבא יקלוט אותם, ילמד את הדברים, ויפנים את השינויים, אנחנו עוד יכולים להיות
מפנים, להגיע
ל-50%.
מצוין.
הצלחתך.
מצוין. אבל אני מבקש שבנושא אחר, את תומכת בהקמת ועדת חקירה ממלכתית, ככתבה וכלשונה בחוק?
אני תומכת בוועדת חקירה ממלכתית שתקום, יחד עם זאת אני ערה למורכבויות שקיימות היום בחברה הישראלית.
כלומר, לא לפי החוק, בלי שופטים. אני,
לא, 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 שנייה רגע, בוא, מה זה לא לפי החוק? לא תקום ועדת חקירה ממלכתית.
החוק אומר איך מקימים ועדת חקירה ממלכתית.
אתה היית חבר כנסת ואתה יודע שחוק גם יכולים לעשות לו את ההתאמות המתבקשות, שתמיד תיקחו.
כלומר, לא לפי החוק הנוכחי.
שנייה, אני אומרת עוד פעם, צריך להיות מאוד זהירים במסורים שמעבירים. ואני אסביר, נכון, כי אתה צריך ליצור כאן מידה דיוק. מכיוון שאני מדברת על כך שרוצים להגדיל את הרכב הוועדה, שתהיה מורכבת ממשפחות חטופים, ממשפחות שכולות, משופטים בדימוס, שיהיו מקובלים גם על צד אחד, ומן הצד השני, גם מן הצד האחר. ההפך, הגיוון הזה, הוא זה שייתן בסופו של דבר...
הבנתי, החוק אומר נשיא בית המשפט העליון ממנה את חברי הוועדה בהסכמה, בדיון...
אתה לא מצליח היום למנות...
את מציעה חוק אחר? את מציעה שיהיה חוק אחר?
אני מציעה דבר אחד פשוט, שמכיוון שהשביעי באוקטובר זה אחד מהימים הקשים ביותר שהיו על החברה הישראלית, צריך שכל ועדה שתקום תהיה להסכמה רחבה בציבור. אני רוצה לראות 80 חברי כנסת, 100 אופוזיציה, 100 קואליציה,
בעד חוק אחר, חוק חדש.
נהיה רגע, בעד הרכב הוועדה, ועל כן הוועדה הזאת
צריכה להיות... אבל החוק היום לא דורש את זה.
הסתגויות.
החוק היום לא דורש את זה, את רוצה לחוקק חוק אחר.
אין לך אפילו נשיא בית משפט.
נכון, אז
איך אתה רוצה לבוא ולהתקדם עם...
יש ממלא מקום שסמכויותיו זהות.
אבל את רואה שאין עליו הסכמה.
לא, אין עליו הסכמה כי אתם עושים
לגביו דלגיטימציה. אני לא נכנסת לזה, אני נכנסת כרגע לעובדות. העובדות שאם אנחנו באמת חפצים שבסופו של יום נוכל לבוא ולהתייחס לכל המורכבויות שהיו סביב השביעי באוקטובר, גם כנגד הגוף, גם נגד הפן המדיני, וגם נגד הגורמים הצבאיים, וגם נגד הגורמים המשפטיים, צריך לבוא ולבצע פה התנהלות שתהיה בהסכמה רחבה.
אוקיי, אז למה אתם לא עושים את זה? השרה גמליאל, אנחנו שנה ושלושה חודשים אחרי, גם את זה אתם לא עושים. אתם לא מקימים לא ועדת חקירה ממלכתית, ואתם גם לא מחוקקים חוק לוועדה מיוחדת, אז בינתיים הזמן עובר, ואף אחד מהמשפחות השכולות לא מקבלת תשובות.
אני מסכימה איתך. ב', אני חושבת שצריך להתקדם עם זה כמה שיותר מהר. אני חושבת שגם האופוזיציה, שבפעם הראשונה נותנים לה גם את לעשות את הדברים בשותפות מקסימלית, כלומר 50-50 אחוז גם אופוזיציה וגם קואליציה, ובהקשר הזה לעשות את הדברים ביחד, כי יש פה משהו שהוא מעל
זה
כולנו.
זה אופוזיציה אשמה בזה הזה... שלא הקימו עדיין ועדת חקירה?
לא, 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 אני לא חלילה מאשימה אף אחד. אני חושבת שכולם צריכים להתכנס לעצם הנושא הזה. דיברתי גם עם משפחות שחטופים שמאוד מעוניינים בנושא הזה, ומשפחות שכולות שמאוד מעוניינים בנושא הזה, כדי שחלק מהן יקבל את הביטוי. אני באמת מאמינה שברגע שאנשים שממש שילמו את המחיר הכבד בחייהם עבור המדינה הזו, והם יהיו חלק מזה, את התוצאות נצטרך לקבל כפשוטם. כל
הצעה,
כל מסקנה של הוועדה הזאת תהיה מחויבת בסופו של דבר גם כן להיות ממומשת בפועל.
השרה גילה גמליאל.
ועל כן אני בעד זה, אני בהתחלה לא, בהתחלה אני גם הסתייגתי, אני חייבת להודות, רק שאלו את הנושא הזה, אבל ככל שבררתי את הנושא הזה לעומת, ודיברתי עם המשפחות, ודיברתי עם אנשים, הגעתי למסקנה ששכנעו אותי שזה באמת הדבר
הכי נכון
בעת הזו.
תודה רבה, השרה
גילה גמליאל, תודה רבה לך.
תודה רבה.
ערב טוב.
ונאמר שלום וערב טוב לרמי איגרא, לשעבר ראש חטיבת שבויים ונעדרים במוסד. שלום לך.
שלום.
שלום וערב טוב.
תגיד לי, אתה בן אנוש?
למה?
כי חלוץ אמר אתמול שכל מי שמתנגד לעסקה עכשיו הוא לא בן אנוש.
כן, נכון. כי חלוץ כנראה לא, למרות שאני לא חושב שבאמת התכוון לזה, ואנשים נוטים להגיד בטלוויזיה כל מיני דברים שהם ממש רוצים לומר.
אז בוא, אנחנו ברדיו, ברוך השם, לא בטלוויזיה. תגיד מה אתה חושב על גבולות הגזרה של עסקה שגם תביא לשחרור חטופים, אבל גם לא תפגע באינטרסים של ישראל.
תראה, כולנו, לא משנה מי אומר מה, כולנו רוצים את החטופים בבית כמה שיותר מהר. אבל כולנו עושים טעויות חמורות במסע ומתן הזה. אתמול החמאס השיג הישג יחסי ציבור אדיר בזה שהוא שחרר את הוידאו שהוא שחרר ואת התגובות שהוא קיבל לזה. ממש יושב, מסתכל על הטלוויזיה הישראלית, רואה את חלוץ אומר מה שהוא אומר, ומפקח את ידיו בהנאה רבה שהוא מתקרב לכן עסקה ללא עסקה. אז בנושא העסקה, מדינת ישראל בסופו של דבר צריכה לשקול בין שתי אלטרנטיבות. האלטרנטיבה האחת זה להיכנע לחמאס, להרים ידיים, לסגור את הבסטה, להגיד, הפסדנו במלחמה, לא הצלחנו להשיג את מטרות המלחמה, ואחת מהם זה מיטוט החמאס, ונמשיך לחיות עם הזוועה הזאת לאורך שנים, כפי שאנחנו נמשיך לחיות גם אל מול הזוועה בלבנון. ולא רק, וברגע שנעשה את הדבר הזה, אנחנו צריכים גם לדעת, ואנחנו עדיין לא יודעים ממש, מהו המחיר הפריפריאלי שנשלם בזה, בעובדה שהג'יהאד ניצח, שהקונצפט שנקרא ג'יהאד, שהוא ניהול היחסים בין עולם האסלאם לבין העולם שהוא איננו מוסלמי, היא מלחמת השמדה, שהקונצפט הזה מבחינתם ניצח, ואנחנו נשלם על זה מחיר כבד מאוד, גם ביהודה ושומרון וגם בירדן. זו היה האפשרות האחת.
מה שקרה בעזה זה מבחינת הג'יהאד מחיר סביר?
מבחינת מה שקרה בעזה? כן, בהחלט, זה מחיר סביר. יש את מה שבאסלאם נקרא סומות, וזה העמידה והעמידות. וכפי שאתה רואה, למרות כל מה שעשינו בעזה, למרות ששיתחנו את עזה, למרות שחיסלנו את היכולת הצבאית האמיתית של עזה, הם עדיין שם, הם מגייסים כל יום חיילים חדשים, הם מתקיימים יפה, ואתה לא רואה איזה סימני קנייה כשהם מגיעים לשולחן המסע ומתן.
אבל רמי, שאלה, זה קשור לזה שהלחץ הצבאי לא היה מספיק, או שישראל לא יצרה אלטרנטיבה שלטונית שתתפוס את הוואקום?
יפה, אז זו התשובה, זה לא קשור ללחץ הצבאי, אנחנו נמשיך ללחוץ בעזה עוד שנים רבות את מלחמת כאילו התשה הזאת, מי שבינינו היה מלחמת התשה, אני חושב שאריה, גם אתה היית.
הייתי, הייתי.
יודע שזה לא מלחמת התשה, אבל אנחנו נמשיך לנהל את מלחמת הבטש הזאת לאורך שנים, ובסופו של דבר, שום דבר לא ישתנה בתפיסת העולם של הארגון הדתי ג'יהאדיסטי הזה. הפתרון האמיתי זה כמו שאמרת, הפתרון, אבל אני אומר אותו, אתם שומעים אותו גם אצלכם בתוכנית כבר חודשים ארוכים, הפתרון האמיתי הוא זה להציב שלטון אלטרנטיבי בעזה לחמאס. רק שלטון אלטרנטיבי יביא את תושבי עזה לכך שהם יהיו מוכנים להקים מתוכם את החמאס ואת החטופים. תראו, נתניהו הציע $5 מיליון, כבר לא זוכר כמה.
לא קנו.
ואף אחד לא קם. למה אף אחד לא קם?
מהפחד שיהרגו אותו באותו יום.
לא רק מהפחד, אלא גם מצד אחד מהפחד, ומצד שני, בגלל שהוא תומך בחמאס ובדרכו. שני הדרכים, אין לו אלטרנטיבה. האלטרנטיבה היחידה שלו היא לחיות תחת שלטון החמאס. ועכשיו מילה וחצי על העסקה הזאת שמתבשלת כאן כרגע. העסקה הזאת היא בניגוד לכל מה שהיה בשנה האחרונה, לנתניהו יש פה אינטרס ענק לבצע את העסקה הזאת כדי לרצות את טראמפ. טראמפ לא מאיים על החמאס, הוא לא משפיע על החמאס, הוא מאיים על מדינת ישראל והוא משפיע על מדינת ישראל. ומדינת ישראל מאוד רוצה לרצות אותו, ולכן היא מוכנה ללכת כברת דרך מאוד ארוכה. יש עם זה כמה בעיות. אחד, זה בעיקר חטופים אמריקאים. יש פה סלקציה לטובת דרכון זר. זה מצד אחד. מצד שני, זה מחזיק את יתר החטופים בסימן שאלה שאין לנו לאף אחד מאיתנו אפילו לא שמץ של תשובה. ומצד שלישי, אני לא יודע מהו המחיר, וכולנו כאזרחים צריכים לפנות למדינת ישראל, לממשלה, אתם חייבים להציג לנו את המחיר, אנחנו נשלם אותו.
הם רובם לא יודעים פשוט, גם רוב חברי הממשלה לא יודעים עדיין את המחיר.
לא, הם נתנו לו קארט בלנש, הם אמרו, לא משנה מה תגיד, נחתום. שמענו את גילה גמליאל לפני 5 דקות.
ואנחנו חייבים לדעת, כי האם אתה גר ביהודה ושומרון, אריה?
אני גר בבנימין, אבל זה מה שנקרא יהודה ושומרון.
האם אתה מוכן לכך שברגותי חוזר ליהודה ושומרון?
אני אישית לא מוכן שהוא יצא מהכלא חי, לא משנה לאן.
האם אתה מוכן למשמעות של שחרור ברגותי?
ודאי שלא.
למשמעות של שחרור אחמד סעדת, למשמעות של שחרור כל הרוצחים המתועבים האלה, רוצח פארק, רוצח זאבי, כל הרוצחים הכי גדולים.
אבל מה ריגרה, בהנחה שממשלת ישראל לא רוצה לעשות אלטרנטיבה לחמאס בתרחיש הראשון שדיברת עליו, היא לא רוצה, אנחנו כבר שנה ו3 חודשים אחרי, היא לא רוצה לייצר אלטרנטיבה שלטונית. אז איזו ברירה, איזו דרך אחרת יש להשיב את החטופים הביתה?
אז יש שתי, אם לא בונים אלטרנטיבה, אז מסכימים להמשך קיומו של החמאס.
ולמחירים מאוד מאוד כבדים, נכון?
במחירים קטסטרופליים. תראי, אני בעסקת שליט אמרתי באותו זמן, אמרתי, אתם לא יודעים מהו המחיר שאנחנו נשלם על זה. אבל עוד יבוא יום ותלמדו. ואז הגיע 7 באוקטובר. אני יכול לספר לכם שאני נפגשתי עם משפחות חטופים, ושאלתי אותם, מה אתם הייתם עושים בעסקת שליט? מבצעים אותה או לא, ביודעיכם את המחיר, והמחיר זה בני משפחותיכם. ולא היו תשובות.
לא היו תשובות, כי הם תמיד אומרים, במקרה כזה, מדינת ישראל למדה את הלקח, ועכשיו היא תדע למנוע את השבעה באוקטובר הבא, כי אנחנו יודעים שהרוצחים שאנחנו נשחרר, יכולים להיות סינוארים למיניהם. רמי איגרא, תודה רבה.
תודה רבה.
ערב טוב, ואנחנו אומרים שלום. וערב טוב לבני אשכנזי, כתב המשפט של וואלה, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב, עוד שבוע, עוד עימות בין הממשלה ליועמ"שית.
כן, אין חדש מה שנקרא תחת השמש, ואין עדות של נתניהו.
אתה מנהל כזה רישום של כל העימותים? כי לפעמים גם אפילו אני מתקשה לעקוב.
לא, אני לא מנהל, אין לי רישום, אבל בסך הכל זאת המסוגיות כל הזמן. אם זה לא לציב שירות המדינה, זה היועצת המשפטית לממשלה, ואם זה לא היועצת המשפטית לממשלה, זה יהיה ועדה לבחירת שופטים וכן הלאה וכן הלאה.
אז עכשיו נתניהו, למרות ההתנגדות של היועמ"שית, מודיע שהוא ממנה את רועי כחלון כממלא מקום נציב שירות המדינה, אולי התפקיד הכי חשוב ובכיר בשירות המדינה.
נכון, המדינה היא לדעתי המעסיק הכי גדול במשק, אני אל תפסו אותי על המילה, אבל אם היא לא המעסיק, בוודאי בין המעסיקים הכי גדולים, למעשה אפשר להגיד שהוא ממנה אדם שאין לו את הניסיון התואם, להיות סוג של, לא יודע להגיד, מנהל כוח האדם הכי בכיר במשק הישראלי. עכשיו, אין לי שום עניין עם מר כחלון, אני לא מכיר אותו, אבל זה ברור שהוא לא עומד בתנאים הנדרשים כדי למלא בתפקיד הזה.
אז על זה אני רוצה לשאול, מה מקור הסמכות של היועצת המשפטית? אני מבין שאם האיש היה חלילה גנב או פושע, היא יכולה להגיד, יש מניעה משפטית. אבל לדבר על הכישורים שלו, זה במסגרת סמכותה בחוק?
טוב, אז פה אתה מכניס אותנו אחורה לדיון בבגץ המקורי. יש עתירה תלויה ועומדת בבגץ, בנושא של איך בכלל למנות את נציב שירות המדינה, כי הממשלה קיבלה איזושהי החלטה, היא נסוגה מההחלטה הבקורית, והחליטה למנות דרך רק ועדה שבודקת את תואר הבידות ולא את הכישורים, ובגץ הגיעו לאיזושהי נקודה מסוימת שהיא לא ממש החזיקה מים, וכרגע מחכים לראות מה בגץ הכריע, איך ממנים בכלל את נציב שירות המדינה. אז יש שאלה אם יש לה סמכות להגיד את זה או לא, אם אין לה סמכות להורות כך, ואנחנו מחכים למה שבגץ יגיד. עכשיו, מה שבעצם מנסים לעשות פה, אם אני מבין נכון, זה מחטף. הממשלה אומרת, אם לא נממנה את הנציב באופן קבוע, דרך כך שאנחנו נתחייב למנות בן אדם שבאמת עומד בתנאים, והוא באמת ניהל שורה של אנשים בכוח אדם ברמה מספקת, אז נמנה ממלא מקום שלא עשה את הדבר הזה. ופה אני חושב...
כממלא מקום.
כן, אבל אנחנו יודעים שממלא מקום, לפחות בעידן נתניהו, זה מה שנקרא הזמני או הקבוע.
אז אם זה נכון, אז למה מתעקשים על נשיא בית המשפט העליון? יש ממלא מקום, מה הבעיה?
אוקיי, בסדר גמור, זה נראה לי אבל לבין, לא?
כן, זה מישהו אחר.
כן.
ביני, בינתיים אבל גם עוד עימות קטנטן, אני יודעת, בשולי הדברים היה עוד עימות בין הממשלה ליועמ"שית, שיצאה נגד הצעת החוק של חברת הכנסת טלי גוטליב לשינוי שיטת בחירת נשיא העליון, למרות שגם שר המשפטים לוין לא מי יודע מה מתלהב מהצעת החוק של גוטליב, אז היא במילא לא קודמה.
זהו, אז פה אני חייב להודות שאני ראיתי את מה שאת כתבת היום, שבכלל ההצעה הזאת לא מתקדמת, אז אני חושב שפה קצת היועצת סוסה עלי קרב יותר מדי, כי אם ההצעה הזאת לא מתקדמת, אז למה יצריך עכשיו בשער בת רבי משלוח את כל ההודעות האלה, וכאילו, אם ההצעה לא מגיעה, הרי זה לא עבר את הוועדת שרים לענייני חקיקה, נכון? זה המשמעות.
כרגע. נכון עכשיו.
זה לא הצעת חוק פרטית, כלומר, שזה לא לטרומי, לא ראשונה אפילו, נכון?
כן.
נו, אז מה עכשיו לפתוח את החזית הזאת? כאילו, אני מבין היטב, קראתי את חוות הדעת, כן? אני חושב שחוות הדעת כתובה באופן די משכנע אותי, לפחות זה שכנע, יש שם אולי איזה סיפור קצתן שלא הייתי נכנס אליו, אבל באופן כללי, היא כותבת באופן משכנע שזה הופך את הבינוי של הנשיא לפוליטי, כי הכנסת היא זאת שתבחור אותה, וברור לנו שהכנסת נשלטת באופן די ברור על ידי הקואליציה, כי זה המשחק הפוליטי.
אבל זה תמיד ככה.
נכון, אבל מינוי נשיא לא מונה ככה אף פעם לבית המשפט העליון.
נכון, אז לכן יהיה הטיעון שאי אפשר לשנות את המשחק באמצע.
תוך כדי.
לשנות תוך כדי הוא טיעון שמחזיק מים. אבל באופן תיאורטי לגבי המינויים הבאים, היא תוכל לפסול דבר כזה?
אז היא טוענת, היא לא טוענת שזה רק שינוי תוך כדי משחק, היא טוענת שזה גם הופך את כל שיטת המינוי לפוליטית. היא אומרת שקודם כל יש בעיה ספציפית עכשיו, שזה באמת אתה משנה את הכללים תוך כדי המשחק, בזמן שתלוי ועומד יש עתירה, ויריבין צריך עד ה-16 בינואר למנות נשיא לבית המשפט העליון, אבל הטיעון השני שלה זה שאתה הופך את המינוי לפוליטי, ונשיא בית המשפט העליון יהיה חייב לגורמים הפוליטיים את המינוי שלו, והוא גם כותבת שם, כן, שנשיא בית המשפט העליון יש לו סמכויות מאוד גדולות, הוא יכול להדיח שופטים, כן, בואו לא נשכח את הדבר הזה, זה סמכות מאוד משמעותית, כן, אז לכן, בין היתר, אני חושב שבנושא הזה היא משכנת, רק אני פשוט לא בטוח.
אתה לא מבין למה עכשיו, ובעניין הזה אני נזקק למה שאמר אריאל שרון בזמנו, השאלה אם אתה בא לאכול את הענבים או לריב עם השומר, ונדמה ששני הצדדים באים להתקוטט.
כן, אני תראה, אני לא יודע, אני עדיין חושב שהאחריות של הממשלה קצת יותר גדולה בקטטה ההגונה הזאת, אבל אין ספק שבנושא הזה אני חושב שהיועצת הייתה יכולה להגיד, אם הצעת החוק לא עוברת ממילא,
כן.
אין לי מה עכשיו להתחיל לפרסם את זה בשער בתרבים, אני מתנגדת. אם היא תעלה לקריאה ראשונה, נדבר.
טוב, בני אשכנזי, יהיו לך עוד כמה סיבובים כאלה לתאר באימון הזה, זה די בטוח.
מתוך הכרת הנפשות הפועלות. תודה רבה לך.
תודה רבה.
ביי ביי.
טל, את רוצה לעדכן אותנו מה קורה בכבישים?
אני אעדכן ש... יאללה.
שלום וערב טוב לעורך הדין יובל קפלינסקי, ממשרד עורך הדין דוקטור גדעון פישר ושותפיו לשעבר מנהל המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה. שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב.
חייל בצהל, מילואים, סדיר, אני לא יודע, שביקר בברזיל, בית משפט בברזיל הורה להתחיל לחקור אותו, הוא הצליח לצאת מהמדינה לפני שנעצר. זה המצב שמצפה לכל מי ששירת בסדיר ומילואים בצהל?
לא, זה לא המצב שמצפה לכל מי ששירת. אני יכול לומר שרוב גדול מאוד של מפקדים ולוחמים ששרתו במלחמה הזאת בעזה, יכולים להערכתי לנסוע בלב שקט למדינות העולם, בלי שום חשש ש... יפתח נגדם באיזשהו הליך.
גם אם הם העלו תמונות שלהם לאיזה רשת חברתית?
אז אולי קצת פחות.
בצל הריסות או משהו?
בכל המקרים שראינו, שבהם אנשים הסתבכו או גרמו לאיזושהי תסבוכת כזאת, זה היה כאשר החיילים, במו ידיהם ובמו מצלמתם, צילמו את עצמם, גם הקריאו למצלמה טקסטים מסלילים, שבו הם מתגאים במעשים ש... בעולם, מה לעשות, נחשבים לפשעי מלחמה. חייל אחד צילם את עצמו ברפיח, כנראה, ואומר, הנה, נערוס את כל רפיח עד הסוף, הרס מוחלט, ונבוא להתיישב בה. עכשיו, מי שכמונו מבין את המציאות הישראלית, יש לו קצת אמפתיה לחייל הזה, שבטח אולי ביצה משימה, אולי אפילו במסגרת החוק ובמסגרת הפקודות, אבל למצלמה ולקטעים, ולדחקות אמר דברים אחרים, אבל בעין אחרת, בעין של אלה שמחפשים, הוא נתן להם מתנה בחינם, נדב להם מיוזמתו את המידע, והם לא היו צריכים לעבוד קשה, כי בהרבה מקרים החיילים האלה, אחרי שהם העלו את הסרטונים המפלילים, לא פחות, הם גם הודיעו באותן רשתות לאן הם נוסעים כתיירים, וכל מה שהיה צריך זה להתכופף לרצפה, לעשות אחד ועוד אחד, להפוך את זה לתיק. מה החדשות הטובות? החדשות הטובות זה שאנחנו לומדים האירועים האלה, בניתוח אנליטי, עיקר שכל אותן מדינות היו לגמרי פסיביות. אף אחת מהן לא למדנו, לא שמענו על מקרה שבו מדינה החליטה, למרות שיש לה סמכות לחקור ולהעמיד לדין על פשעי מלחמה, לא שמענו שמדינה, חוץ מבית הדין בהאג, אבל מדינה כמו ברזיל, כמו סרילנקה, כמו קפריסין, נקטה ביוזמתה באיזושהי חקירה, עשה ראיות, ביקשה סרטונים, פנתה לפלסטינים, פנתה לישראלים, כל זה לא קרה. מה שקרה זה בפסיביות מוחלטת, הוגש להם על ידי הארגונים פרו-פלסטינים, הוגש להם סרטונים שהחיילים התעקשו ביוזמתם להתמסר ולמסור לאותם ארגונים, וזה דווקא מעודד, כי מי התנהל במלחמה בזהירות ובאחריות, לא צילם את עצמו, לא עבר עבירות על ביטחון מידע, לא פרסם ברשתות מידע שאסור לפרסם, יכול להיות רגוע.
אז עכשיו משרד החוץ, אני לא יודע מי צריך לפרסם אזהרת מסע, למור מי שאלה סרטונים שיסע רק לאמריקה או לאן?
לא, זה לא מה שהם אמרו, הם אמרו משהו מאוד מאוד בנאלי, הם אמרו את מה שכבר די אומרים הרבה זמן, אבל אולי פעם ראשונה שמשרד החוץ אומר את זה, נא לא להפיץ סרטונים. קצת עצוב שמשרד החוץ אומר את זה בכל בינואר 2025, במקום שהפיקוד הבכיר והפיקוד הזוטר יגיד את זה בכל ברור ב-8 באוקטובר, או ביום הכניסה הקרקעית, או שלא נכנסים עם טלפונים. ואם נכנסים עם טלפונים, אז קודה מאוד ברורה מה יקרה למי שיעז להוציא סרטונים החוצה.
ככל הידוע לך, הייתה יחידות של ההנחיות האלה בצהל?
אני לא שמע, אני לא מבקר את הפקודות בצהל, לא הייתי שם, אני לא ראיתי. דוגמה אחת, יש עשרות אלפי סרטונים כאלה, ולא שמעתי על מקרה אחד, שבו מישהו עמד לדין, או סולק מהלחימה, או נתן את הדין הזה. עכשיו, מה זה אומר? או שמעמידים אותם לדין בסתר, או שזה גם גרוע, כי צריך לפרסם למען יראו וייראו, או שמעלים עם עין. אני יכול להבין שיש הדרכה ללוחמים שלנו, לא רוצים. מדובר בלוחמים, מדובר באנשים שחרפו את נפשם, ולא נוח כל כך להעמיד אותם בלמוד הקלון, אבל אני חושב למען אותם 99% מהחיילים שהם בסדר, שהם לא עושים את הדברים האלה, צריך חשוב אותם להרגיע, ולומר, אם אתם שהייתם בסדר יכולים לנסוע לחוץ לארץ בשקט, ואתם, האחוז הקטנצ'יק, שסיבכתם את עצמכם ואת המדינה ואת הצבא, אתם, גם אם חזרתם מהרצאה, אל תתקבלו פה, לא נקבל אתכם כגיבורים ששבו מן הקרב, או שנחלצו מן השבי או מן התופת, אלא נעמיד אתכם איזשהו דין משמעתי, ונזהיר את הציבור כולו ואת החיילים כולם, שלא ככה מתנהלים, ומה שאנחנו רואים זה תגובות אחרות לגמרי. התנפלות של הממשלה על הצבא, למה הצבא לא מטפל ולא מתגונן, מגן על החיילים בעולם, והתנפלות של האופוזיציה לממשלה, למה הממשלה לא מגנה עליהם, כשאלה ואלה מתעלמים מהדבר הזה.
בפרפרזה על מה שנאמר על פוליטיקאים.
עוד משפט אחד, לסתום את הפרצה של הסרטונים האלה, זה ממש כמו הסיפור המוכר של חכמי חלם על הגשר השבור, שמי שנופל דרך השבר בגשר, במקום לסתום את השבר הזה, ולתת לו ליפול למטה, בונים למטה בית חולים לרפא אותו. זה מה שקורה עכשיו, בוא נקים חטיבה בפרקליטות הצבאית, שתגן על כל החיילים שהסתבכו עם הסרטונים. בוא נסתום את פרצת הסרטונים, וזהו.
עורך הדין יובל קפלינסקי, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה לכם.
ואנחנו עוברים הלאה, אריה, למקרה קשה ומזעזע של התעללות בפעוטון בצפון תל אביב. בעלת פעוטון ושתי סייעות נעצרו בשבוע שעבר בחשד להתעללות ילדים, ומצטרפת אלינו גימל, אמא של אחד הילדים בגן. שלום.
שלום לך.
שלום.
אז אנחנו שומעים אותך בעיוות קול, כי, למה?
כי אני מפחדת להתנכלות מצד מנהלת הגן, לאחר שהיא תשוחרר.
את עדיין תשלחי את הילדים שלך לגן לאחר שהיא תשוחרר?
מה פתאום? בחיים לא.
אז בואי תספרי
לנו... אני חושבת שהיא תוכל לפתוח אי פעם גן.
בואי תספרי לנו רגע את השתלשלות האירועים שבעצם של השבועיים האחרונים, אם אני לא טועה, מהרגע ששמעתם על מקרה ההתעללות הראשון, ובעצם לאט לאט נחשפתם לעוד ועוד פרטים מזוויעים.
הכל התחיל ממש בהפתעה, לפני שבוע, כאשר קמתי בבוקר ביום ראשון בבוקר, והתארגענו לגן, ואנחנו מקבלים הודעה ממנהלת הגן, שהגן יפתח באיחור של חצי שעה. אחרי 10 דקות אנחנו מקבלים הודעה נוספת שהגן לא ייפתח היום ואימנו סליחה, והגן היום הזה יוחזר בהמשך השנה. התחלנו לשאול, לנסות להבין מה קורה, וגילינו שאחת האימהות כתבה שהיא הגיעה לגן מוקדם וראתה חוקרים בגן. הורים אחרים שראו את מנהלת הגן ולא ראו את החוקרים, מנהלת הגן אפילו אמרה להם שהגן לא יסגר בגלל, לא ייפתח בגלל מצוקת כוח אדם. זאת אומרת, כבר אז היא אפילו במעמד הזה היא עדיין סילפה דברים ושקרה.
ואת יודעת איך החוקרים הגיעו לשם? כלומר, על סמך מה? היו הורים שראו סרטונים או גבו עדויות ונודע להם שיש חשד להתעללות?
אז
הם
הגיעו לגן,
הם
ראו את הסרטונים, אז מאחורי הקלעים היו הורים שבאמת פנו למשטרה, והם אלה שפתחו את המצלמות והגישו את התלונה הראשונה. אנחנו עדיין לא ידענו מזה, כי רצו בעצם שלא יהיה שיבוש ראיות במעמד הזה, ויוכלו לתפוס את המצלמות ואת כל הראיות לטובת המשטרה, ולכן המשטרה נחתה אותם לא לשתף אותנו. מאחורי הקלעים מה שקרה בעצם זה שאחד הילדים, תינוק בין שנה וחודשיים, שבר את היד בגן. ההורים לא ידעו על המקרה הזה, למען האמת הם באו לקחת את הילד וראו שמשהו לא בסדר, שאלו את הגננות אם קרה משהו, הם אמרו שלא. הם לקחו אותו לבית חולים, ובבית החולים אמרו להורים שהיד של הילד שבורה. ולא רק שהיא שבורה, היא שבורה שבר מורכב, שבר ספירלי, שבעצם לא משאיר מקום לספק שלא מדובר בנפילה פשוטה. זה לא משהו שקורה לתינוק בין שנה וחודשיים. ההורים ביקשו ממנהלת הגן לפתוח את המצלמות, ואז הם נחשפו לכך שיש דברים שלא אמורים לקרות בגן, הם לא ראו הכל, אבל הם ראו ככה, נחשפו לקצת, ואז הם החליטו להגיש תלונה במשטרה. לכן הם לא שיתפו אותנו, על מנת שכשהם כן יגיעו לגן, החוקרים, הם יוכלו לתפוס את כל החומר, ולא יהיה כאן מחיקה של סרטונים או שיבור של ההקלטות.
וכשהם הגיעו, הם באמת מצאו עוד סרטונים, ובעצם אתם מגלים שזה, יש פה משהו בקנה מידה קצת יותר גדול?
נכון, בהתחלה אנחנו מגלים שהיה מקרה מסוים, עוד אחת הגננות, היו קולות שאמרו שמדובר באיזה מקרה פרטני, מקרה אחד, שמנסים להבין אותו, אבל עם השעות שעברו ו... התלונות שלנו במשטרה, אנחנו מתחילים לגלות שמדובר בהתנהלות שיטתית, אגרסיבית, מזניחה, מתעללת מצד הגננות בגן.
אנחנו מקווים שהדברים האלה יגיעו לחקר האמת מהר ולא יהיו יותר דברים כאלה. ג' אמו של אחד הילדים בגן, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה.
תודה רבה.
להיות הראשונים שמקימים חטיבה חרדית בצהל. ואנחנו מתכוונים שהיא תהיה חרדית ולא משהו אחר. שאנחנו נשמור על אורח החיים החרדי שלהם, שהם יתגייסו לפה חרדים והם יצאו מפה חרדים, ולכן החטיבה שלכם נקראת חטיבת החשמונאים, כי זה מי שהיו החשמונאים. אין סתירה בין יהדות אדוקה וחרדית, כי זה מה שהם היו, לבין לוחמה.
היה סגן הרמטכ"ל אמיר ברעם, האלוף אמיר ברעם, אנחנו אומרים שלום וערב טוב ליהודה שלזינגר, הכתב הפוליטי של ישראל היום. מגיש.
אהלן, מה נשמע?
ברדיו 103. בסדר, אתה אופטימי.
לא, אני לא כל כך אופטימי, אני אחלק את הדברים שלנו לשניים, בסדר? קודם כל, לגבי הסוגיה החרדית, הגיוס החרדים, לבין הסוגיה הפוליטית. בסדר? בוא נעשה את זה ככה, יהיה יותר קל.
רק שנייה, תזכיר במשפט מה קרה היום, למה אנחנו מדברים על זה בכלל.
הנה, זה חוקי הפורמט, זה בדיוק מה שרציתי להגיד. קודם כל, בואו נדבר על מה שקרה היום, בואו נדבר ניוז. בסדר? אז היום התגייסה החטיבה החרדית, חטיבת החשמונאים, הפעם הראשונה, צריך לומר, בהיסטוריה, מגייסים חיילים חרדים שהולכים לבסיס חרדי, בסיס טבץ בביקה.
כמה אנשים הגיעו?
עכשיו ככה, תראו. אני חייב להגיד שמבחינת מה שראיתי היום בעיניים, קודם כל צריך, רגע, בוא נדבר שנייה על ההכנות. ההכנות, בוא נגיד ככה, הצבא לגמרי נותן את האופציה למי שרוצה להיכנס חרדי, לצאת חרדי, נקודה. חשבו שם הניואנסים שאני אומר לכם, אני מכיר את המגזר החרדי 40 שנה, הרבה פעמים גם אני לא ירדתי לכאלה רזולוציות, ממתלים למקבעות, דרך המקום היחיד בצהל שבו אפשר ללכת עם בגדי שבת ולא עם מדים, אוכל בקשרויות, שעת לימוד ביום, באמת הצבא עשה פה הכל הכל הכל. היום עוד אין פיצוח, היום מה שאתה רואה בבקום זה פחות או יותר גיוסים שכמו שראינו בעבר, לצורך העניין חבדניקים, משפחות של חוזרים בתשובה.
כמה היו, שלזינגר, כמה היו?
קשה לי להגיד כמה היו היום, אני הייתי רק בבקום, עכשיו רק בבקום בתל השומר, היה גם גיוס בירושלים. אני יכול להגיד לכם ככה, בקבוצות הוואטסאפ של חטיבת החושמונאים, אז בחטיבה עם המפקדים יש 56 משתתפים, ובלי המפקדים 36 משתתפים. אנחנו מדברים על סדר גודל כזה, אנחנו מדברים שכל החטיבה הזאת עד סוף השבוע תמנה למשל 150 איש חיילים ומפקדים.
שתי פלוגות.
מספרים, שתי פלוגות, אחת פלוגת סדיר ואחת פלוגת מילואים. זה לא הרבה. אבל צריך לומר שבכל השיחות שלי עם מפקדי החטיבה, הם אמרו כזה, אנחנו לא מסתכלים היום על המספר, אנחנו אפילו לא מסתכלים על זהות החרדים, אנחנו מסתכלים על זה שאנחנו נצליח לספק להם את הצרכים החרדיים שלהם, וברגע שאנחנו נצליח לספק להם את הצרכים החרדיים, אז המחזור הבא יראה כי טוב ויבוא.
ואתה מאמין להם?
עכשיו, זה לגבי הסיפור החרדי, אני מאמין להם שהצבא עשה הכל, אני רואה שהרצון...
אבל אתה חושב שבאמת הם יחזרו הביתה ואז המחזורים יגדלו?
אני אגיד למה אני חושב שלא, ולמה אני יחסית מאוד מאוד סקפטי.
ויש לנו חצי דקה.
כי בגדול האירוע כולו מתחיל בעולם החינוך, בסדר? כשהבן שלי סביבו, כל החברים שלו לוחצים ללכת לסיירת, וזה כל ההוויה שלהם, במוסדות החינוך ובציונות, לומדים את הדבר הזה, זה מה שהם רוצים. וילד חרדי גודל בחינוך נפלא ומקסים, אבל הוא רחוק מכל הנושאים האלה, ולכן אתה לא תגיע לגיל 18, ופתאום תגיד לו, בום, בוא לסיירת, בוא לשבוע השטח, בוא לזה. זה קצת רחוק מנו, זה קצת קשה. אם רוצים, בצד המהותי, להתחיל את זה כמו שצריך, ולגרום לזה גם להצליח, זה צריך להתחיל הרבה יותר מוקדם. הצלחתי בחצי דקה?
הצלחת, כמו שאמר החבר מאו, גם מסע של אלף מילים מתחיל בשתי פלוגות חרדיות
בחטיבת החשמונאים.
אני כן אופטימי בגלל שאולי זה תחילתו של תהליך וצריך לתת לו צ'אנס כל השאר.
עדיף להיות אופטימי בכללי בדרך כלל.
נכון, זהו, הסתיימה תוכניתנו. את רוצה לספר מי עשה במלאכה ומי עזר לנו?
אז האורחים והמפיקים היו אסף נבו ושני רומנו, אחראי לשידור שקד וולפין, אורחי הדיגיטל, אחיה כהן, איתי ניקסון וליעזר בן יהודה. אחרינו ספורט עם קופמן, אייל ברקוביץ' ופרימו.
ואנחנו בתוכנית כזאת נהיה פה גם מחר.
שבוע טוב, אריה.
תודה רבה.
תודה. שבוע טוב.